יבמות, דף פי ח', תחילים בעזרת השם, דף פי ז' עמוד ב', תחילת פרק עשירי, פרק האישה רבה. במסכת יבמות יש שלושה פרקים שמתחילים עם המילה האישה. הפרק שלנו, הפרק ה-14, שם מתחיל האישה שהלכה, אחר מכן הפרק האחרון, הפרק ה-15, גם כן מתחיל האישה שהלך, כמו הפרק שלנו. שלושת הפרקים האלה נקראים בשם האישה, וכל אחד מהם מקבל תוספת אחרת. יש האישה בטרה, הפרק האחרון, יש האישה שלום, קוראים שם עם שלום וכולי, והפרק שלנו נקרא האישה רבה, היינו הגדול. ייתכן שאתה אמור, מכיוון שזה הפרק הארוך ביותר במניין הדפים מבין השלושה פרקים שפותחים במילה האישה. דרך כלל, השם של הפרק הוא לפי המילים הראשונות של הפרק. למשל, האישה שהלך בעלה, אז היו צריכים לקרוא את השם של הפרק, האישה שהלך בעלה אולי. כיוון שיש כמה פרקים כאלה, אז כבר מחליפים את השם האישה רבה. בכל אופן, כאן אנחנו אמנם מדברים על האישה שהלך בעלה למדינת הים. הלכה נפרדה ממנו, בהתרגשות גדולה, נגבו דמעות של געגועים, והיא ממתינה מהרגע שהוא יצא, שהוא יחזור. ובאו ואמרו לה, מת בעלך, קבלת בשורת איוב. מספרים לה ששם בחוץ לארץ, קרתה טרגדיה נוראה, והוא כנראה לא יחזור לעולם. מי אמרו לה? הגמרא מדייקת שעד אחד בא לתת את העדות הזאת. והיא באה עם המידע הזה לבית הדין. בית הדין אומרים לה, תשמעי, אין לך שני עדים, יש לך רק עד אחד. אז תבדקי טוב, תבררי כמו שצריך. אנחנו לא מעוניינים שתהיי אגונה, שאת לא תוכלי להתחתן עם מישהו אחר, כיוון שאין שני עדים שבעלה מת. תדייקי טוב, תחפשי טוב את כל המידע, אם תהיי בטוחה, באופן מושלם שהוא מת, אז תוכלי להתחתן על סמך הבדיקה הרצינית שלך, וגם על סמך דבריו של העד אחד הזה. חכמים אומרים לה, תדעי טוב, תשמעי טוב מה שיש לנו לומר לך. אנחנו נותנים לך את הכוח לקבוע אם בדקת טוב לראות שבעלה באמת מת, אבל מצד שני, קחי בחשבון שאם את תזלזלי בבדיקות ולא תחפשי מספיק טוב את בעלך, אם הוא באמת אינו בן החיים, ותקל לי ראש ותתחתני עם מישהו אחר רק בשביל הנוחות שקשה לה, לאישה להיות בלי בעל, ובסוף בעלה יחזור מחוץ לארץ, יתברר שהוא חי, אז כבר יבואו חבילה של כנסות. תקחי טוב בחשבון לא להקל ראש. אנחנו אמנם סומכים עלייך עכשיו שקיבלנו עדות של עד אחד, ולכן אנחנו סומכים עלייך שתבדקי טוב, ואם תגלי שהוא מת תוכלי להתחתן עם מישהו אחר. ובאמת הלכה וניסית על פי היתר של בית דין, התחתנה עם מישהו אחר. יום אחד מופיע אדם רצוי או לא רצוי בעיני המתבונן, הבעל חזר, והוא רואה בביתו איש זר. אשתו התחתנה עם מישהו אחר, אשת איש, אחר כך בא בעלה, נמצאת שהיא התחתנה באיסור. זה אומר שהאישה הקלה ראש בבדיקות, והיא לא חיפשה מספיק טוב. לכן כנסו אותה חכמים ואמרו, תצא מזה ומזה. גם מהבעל הראשון שהיה לה, היא צריכה לקבל גט, ומדרבנן גם הבעל השני צריך לתת לה גט. אנחנו מחשיבים את הנישואין שהייתה עם הבעל השני, לא כמו שהיא אנוסה, כי אשת בת ישראל שנאנסה, אישה שנשואה לישראל שנאנסה, מותרת על בעלה. פה אנחנו לא מתייחסים אליה כמו שהיא אנוסה, אלא יש פה קצת שהיא ברצון, כי היא לא מספיק חיפשה, לא מספיק בדקה, לכן היא נאסרת לא רק על הבועל, אלא גם על הבעל. תצא מזה ומזה, הוא צריכה גט מזה ומזה. היא צריכה גט מבעלה הראשון, כי היא נשואה לו, והיא צריכה גט מהבעל השני, מדרבנן. הגמרא תבאר מה הטעם שחכמים תקנו שהיא תקבל גט מהבעל השני, שבעצם היא לא נשואה לו באמת. ובנוסף, נתנו לה עוד כנסות. ואין לה כתובה. היא לא מקבלת כתובה מבעלה. ואם הבעל אכל מהנכסים שלה, זאת אומרת, לפני שהיא התחתנה, היו לה קרקעות משלה. כשהיא התחתנה, אז הקרקע נשארת שלה, אבל הבעל אוכל פירות. למה הוא אוכל פירות? כי הוא מתחייב שאם היא תיפול בשבי, הוא יפדה אותה. לכן נתנו לו את הזכות הזאת שהוא מקבל את הפירות של הקרקעות. גם במקרה שלנו, שהוא לא מחויב לפדות אותה אם נופלת בשבי, אף על פי כן, אנחנו לא אומרים שהפירות שהבעל אכל מתברר שלא מגיע לו, על אף שזה האמת, באמת לא מגיע לו כי הוא לא מחויב כעת לפדות אותה מן השבי במקרה כזה. אף על פי כן היא לא מקבלת בחזרת הפירות שהבעל אכל מהנכסים שהיא הכניסה בנישואין, מה שנקרא נכסי מילוג. וכן, הוא לא נותן לה מזונות. גם אם היא הלכה ולקחה הלוואות באותם שנים שהוא לא היה בבית בשביל מזונות, הוא לא צריך להחזיר לה את המזונות האלה. ולא בלעות, בגדים שהיא הביאה מתי שהם התחתנו. והוא ישתמש בבגדים האלה, וכעת הם קצת בלו. הוא משאיר אותם אצלו, הוא לא צריך להחזיר אותם לה, כמו בדרך כלל כשיש גט. וכל הכנסות האלה אין לה לא על זה ולא על זה, לא על הבעל הראשון ולא על הבעל השני. שניהם לא נותנים לה את כל הדברים האלה. וגם אם היא נטלה ותפסה את הממון הזה, בין אם היא לקחה מזה ובין אם היא לקחה מזה, תחזיר להם. זאת אומרת, אנחנו לא מתייחסים לזה כמו ספק. אם יש ספק האם מגיע לבן אדם ממון, אז הוא לא יכול להוציא אם אין לו הוכחה. אבל אם הוא כבר תפס, לא מוציאים את זה ממנו, כי הוא המוחזק, מה שנקרא. אבל אם אנחנו יודעים בוודאות שלא מגיע לו הממון הזה, אז גם אם הוא תפס, לוקחים את זה ממנו בחזרה. והוולד שנולד מהבעל השני, ממזר, ואם הבעל הראשון שחזר לא יוציא אותה, אלא הוא יהיה נשוי אליה, זאת אומרת, למה אני אמור לגרש אותך? אני בעליך המקורי. החכמים אסרו עליו להישאר נשוי אליה. אם הוא יישאר נשוי איתה כשהוא חזר, הבנים עכשיו שיוולדו מכאן ולהבא, גם מהבעל השני, גם מזה וגם מזה, הוולד יהיה ממזר. כמובן שמהבעל השני הוולד ממזר מהתורה, כי אשת איש. הוא לקח אשת איש. מהבעל הראשון זה תקנה של חכמים שהוולד יהיה ממזר. כהן אסור לו להתאמה למתים. אבל אם זאת אשתו, הוא מתאמה לה, תעסק בקבורתה. כאן היא לא נחשבת אשתו של אף אחד מהם, ולא זה ולא זה, אם הוא כהן, מתאמה לה. אף אחד מהם לא מתאמה לה בשביל לטפל בקבורתה. ולא זה ולא זה זכאים, מצד שני גם לקבל ממנה זכויות. כמו שהם לא נותנים לה זכויות, הם גם לא מקבלים ממנה זכויות. הם לא זכאים לא במציאתה שהיא מוצאת, שבדרך כלל היא נותנת את זה לבעלה, בעלה מפרנס אותה, ויש לו עוד דברים מסוימים שהוא נותן לה, את המציאה שהיא מוצאת ודה אמורה לתת לו בדרך כלל. כאן מכיוון שהם לא נותנים לה את ההטבות ואת הזכויות, אז הם לא זכאים במציאה שלה, ולא במעשה ידיה שהיא עוסקת ב... מתפרנסת, היא עושה רווחים, הם לא מקבלים את המעשה ידיה, ולא בהפרת נדריה. נדרה נדר, בדרך כלל הבעל, מפר את נדרי אשתו. אם הוא שמע את אשתו נודרת איזה נדר, יש בזה כמובן תנאים מסוימים, למשל שרק אם הוא, באותו יום שהוא שמע שהיא נדרה, אם הוא אומר לה, הנדר מופר לך, אז הנדר יהיה מופר. אבל כאן, במקרה של האישה הזאת, שאין לה את הזכויות כל כך, מהבעל, אז גם הבעל לא יכול להפר את נדריה. האישה הזאת, שהייתה אשת איש, רק היא קיבלה עדות של עד אחד שבעלה מת, אחרי התחתנה עם בעל אחר, והיא לא מספיק בדקה מן הסתם שהוא מת, אם היא הייתה בת ישראל, היא נפסלה מן הכהונה, היא לא יכולה עכשיו להינשא לכהן. גם אם היא לא גרושה, אלא שני הבעלים מתו ולא נתנו לה גט. מכיוון שהיא התחללה מלנסה לכהונה על ידי זה שהיא הייתה עם מישהו אחר בזמן שהייתה נשואה לבעלה הראשון. ואם היא בת לוי, נפסלה מן האכילה של מעשר ראשון. חורה צריך לומר שזה לפי דעתו של רבי מאיר שסבר שמעשר ראשון אסור לזרים. כמו שתוספות בדף צדיק א' מסתפק בזה. אבל כאן היא נפסלה מן המעשה הראשון, ואם היא בת כהן היא נפסלת מן האכילה של תרומה. זה לגבי שהם מתחללים מדברים שמגיע להם מחמת קדושתם. ואין יורשין של זה ויורשין של זה יורשין את כתובתה. במסכת כתובות דף נון ג' נאמר שבדרך כלל אם הבעל מת ואשתו בחיים, היא מקבלת את הכתובה. אבל אם האישה מתה בחיי בעלה, כמובן שהיא לא מקבלת כתובה. אלא מה? גם אם יש לה למשל נכסים, נכסים שלה שלפני החתונה היו לה, משעבדת אותם לבעל, והבעל מתחייב לה בכתובה, שאם הוא יגרש אותה, שתתלמן ממנו, הנכסים האלה יהיו שלה. אבל מכיוון שהיא מתה בחייו, הוא ירש את הכתובה שלה. אז חלק מהכתובה תקנו חכמים, שהבעל מתחייב לאישה, שאם הוא יתחתן עם אישה אחרת, אז כשהוא ימות, יהיו לו ילדים ממנה ומהאישה הנוספת, הבנים שלה הם אלה שירשו את הכתובה שלה. כאן במקרה שלנו, אין היורשים יורשין את כתובתה. ואם הבעלים האלה מתו בלי בנים, אחיו של זה ואחיו של זה חולצים לה. אחיו של הראשון חולץ לה מהתורה, כי מהתורה היא נשואה לו. אחיו של השני חולץ מדרבנן, והגמרא תבאר למה. ואף אחד מהאחים לא מייבמים אותה. אחיו של השני, כמובן שלא, כי לא הייתה נשואה לאחיו. אבל אחיו של הראשון, זה כנס שחכמים כנסו, שלא תקבל ייבום מאח של בעלה הראשון. עד כאן, זה דברי התנא הראשון במשנה. כאן המשנה מביאה שלושה תנאים שחולקים, כל אחד מהם חולק על חלק מההלכות, או אחד מההלכות שנשנו במשנה. רבי יוסי אומר, אמנם מהבעל השני לא מקבלת כתובה, אבל מהבעל הראשון היא כן מקבלת כתובה. כתובתה על נכסי בעלה הראשון. רבי אלעזר אומר, אמנם הבעל לא נותן זכויות לאישה, אף על פי כן הבעל הראשון זכאי במציאתה, מה שהיא מוצאת, ובמעשה יודע מה שהיא מרוויחה, ובהפרת נדריה הוא רשאי להפר את נדריה. ובזה הוא חולק על מה שהתנא הראשון במשנה אמר, שהוא לא זכאי בשלושה דברים האלה. רבי שמעון חולק על מה שתנא קמא אמר, שאף אחד מהם, מהבעלים של האחים, לא יכולים לייבם אותה אם הם מתו בלא בנים. הוא חולק ואומר, שאם הראשון מת בלי בנים, אח של הבעל הראשון יכול לייבם אותה. לכן ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון, אם היא הייתה נשואה והיו שתי נשים לבעל הראשון הזה, אז לא כל אחת מהם צריכה לקבל ייבום או חליצה, מספיק שאחת מהם מקבלת ייבום או חליצה. אז ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון פותרת גם את צרתה. וכן רבי שמעון חולק ואומר, אין הוולד שנולד מהבעל הראשון ממנו, גם אם הוא עבר על התקנה של חכמים שאמרו שהיא תצא מזה ומזה. זאת אומרת, היא לא יכולה להישאר נשואה כמובן עם הבעל השני, כי מתברר שיש את איש. אבל חכמים תקנו שהיא לא תחזור גם לבעל הראשון. אם הבעל הראשון עבר על התקנה וחזרה אליו ונולד בן, אז תנא קמא אמר שהבן הזה ממזר מדרבנן, אבל על זה רבי שמעון חולק ואומר שאין הוולד ממנו ממזר. כל מה שמענו עד עכשיו, אנחנו מדברים על אישה ששמעה שבעלה מת, על פי עד אחד, אין שני עדים. כל מה שיכלה להתחתן זה על פי בית דין. סמכים עליה שהיא תבדוק טוב שבעלה מת, ולכן היא תוכל להתחתן עם בעל אחר. כאן המשנה מדברת, ואם ניסית, כי היו לה שני עדים כשרים, לכן היא בכלל לא הייתה צריכה רשות של בית דין. ניסית שלא ברשות בית דין, היא לא צריכה רשות. שני עדים זה מוכיח שבעלה מת, לכן היא יכולה להתחתן עם מישהו אחר. אז היא לא נחשבת שאם בעלה באמת חי, ובסוף הוא חוזר, לא נחשב שהיא הייתה עם מישהו אחר, והיא נאסרת על בעלה, אלא היא נחשבת כמו שהיא נאנסה למישהו אחר, כי זה, כי לא הייתה לה ברירה אחרת. אם יש שני עדים שמעידים שבעלה מת, מבחינתה זה פשוט שהוא מת, כי יש כוח ששני עדים התורה מאמינה להם. לכן היא לא נאסרת על בעלה ומותרת לחזור לו. משנה חוזרת כעת למה שדיברנו מתחילת המשנה, שהיה רק עד אחד שהעיד שמת בעלה, ולכן היא נשאת רק על פי יתר של בית דין. אז כמובן, תצא מבעלה, כמו שאמרנו, תצא מזה ומזה. ומה לגבי זה שהיא עברה לסור, היא התחתנה, הייתה אשת איש, הייתה עם מישהו, זר, אז אמנם זה היה בשוגג, אבל אדם שעושה עבירה כזאת בשוגג צריך להביא קורבן חטאת. כאן היא פטורה מן החטאת, מן הקורבן. למה? כי למה היא התחתנה? עם הבעל השני, על פי הוראת בדין, יש כלל שאדם יחיד שעושה על פי הוראת בדין פטור מקורבן. אבל אם היא לא ניסית על פי בדין, אלא על פי שני עדים, בדרך כלל מקלים עליה, כי שני עדים זה באמת אומר שהיא עשתה הכי הכי בסדר שיכול להיות. זאת אומרת, אם יהיה פה שני עדים שמידים שבעלה מת, אז מבחינתה זה אמת גמורה, זאת המציאות. אף על פי כן, יש מקרה שאנחנו מחמירים עליה בדווקא. שאם היא לא ניסית על פי בית דין, אלא היא ניסית על פי שני עדים, שזה יותר מאשר שניסית על פי בית דין, גם כאן כמובן תצא מהשני, היא תצא מהבעל השני, וחייבת בקורבן חטאת. כי היא הייתה נשואה לבעל הראשון, והוא היה חי. ובשוגג היא הייתה עם איש אחר. אז אמנם זה היה בשוגג, היא צריכה להביא, אבל קורבן חטאת. אפילו שהסברה אומרת הפוך, היא ניסית על פי שני עדים, מה עוד היא הייתה אמורה לעשות? בשביל לוודא שבעלה מת, אף על פי כן היא חייבת קורבן, חטאת, כשמתברר שהיא טעתה ובעלה חי. אז לכאורה הייתי אומר כל שכן אם היא ניסית רק על פי עד אחד, ודאי שתהיה חייבת קורבן חטאת, אבל לא. מפני שיפה כוח בדין, שהיא ניסעה על פי רשות בדין כשהיא ניסית על פי עד אחד, שפותרה מן הקורבן. בדין קיבלו עדות של עד אחד שבעלה מת, התירו לה להינשא. הורו הבדין להינשא על פי עד אחד. והלכה וקלקלה. שהיא ניסית עם פסולי חיתון, או גרוע מזה, זינתה. אז אם בסוף בא בעלה חייבת בקורבן חטאת, אף על פי שהיה לה היתר של בית דין להינשא, שלא יתירו אלא להינשא. זה לא שהם אמרו, תשמעי גברת, מבחינתנו את כמו אחת שלא נשואה. לא. נתנו לה רשות להתחתן. אם היית אומר, תשמע, בית דין אמרו שהם סומכים על העד האחד, אז היא בעצם לא נשואה, אז מה זה משנה אם היא התחתנה עם מישהו אחר, או שהיא קלקלה עם מישהו אחר? בכל מקרה, תדון אותה כמו האישה לא נשואה. לא, התשובה היא שלעניין, אם היא ניסית למישהו אחר באופן טוב, הלכה וניסית, נישואין, קשרים, אז על זה היה היתר של בית דין, ולכן תהיה פטורה מקורבן, אם בסוף יתברר שבעלה חי. אבל אם היא הלכה וקלקלה, לא על זה היה היתר של בית דין. עכשיו, מפרט את הגמרא, מניין אנחנו מוכיחים שכשהמשנה אומרת שהיא הלכה וניסית על פי עד אחד, זה הכוונה על פי בית דין. מדיקתני סייפה, מזה שבהמשך המשנה כתוב, ניסית שלא ברשות, אז מקלים עליה, מותרת לחזור לו. זאת אומרת, אם היא התחתנה על פי העדים שאמרו לה מת בעלך, זה הכוונה לעד אחד כמו שכבר הסברנו, כמו שהגמרא כעת תוכיח, הלכה התחתנה עם מישהו אחר בסוף בעלה, אז אנחנו אומרים לה, תעזבי את שניהם, גם את בעלך וגם את השני. ואז בהמשך כתוב, אם ניסית שלא ברשות בית דין, מותרת לחזור לו לבעלה הראשון. מותרת לחזור לבעלה הראשון. אז עכשיו אתה למד מכאן, מה פירוש שלא ברשות בית דין, אלא בעדים. למה אתה מקל עליה שיכולה לחזור לבעלה הראשון? היא ניסית שלא ברשות בית דין. אם שלא ברשות בית דין זה יותר גרוע מברשות בית דין, זאת אומרת, אם כשהיא ניסית על פי רשות בית דין, אתה אומר שהיא לא חוזרת לבעלה הראשון. כל שכן היא מתחתנה בלי רשות, אז בוודאי שלא. המשנה אומרת שאם היא ניסית שלא ברשות, אז היא חוזרת לבעלה הראשון, זה אומר שזה יותר, יותר טוב מאשר אם היא קיבלה רשות בית דין. אם היא ניסית שלא ברשות. למה? כי לא הייתה צריכה רשות, כי היה לה שני עדים, ושני עדים זה מוכיח את האמת. הוכחה הרבה יותר גדולה. אז אם כן, אתה מבין שמה הכוונה ברשות בית דין? מכלל דרך אישה. כשאמרו לה בית מת בעלך וניסית, הכוונה שהיא ניסית ברשות בית דין ובעד אחד. כאן הגמרא עכשיו פותחת דיון. אחרי שהוכחנו בסדר, מה שכתוב כאן אמרו לה מת בעלך, זה לא הכוונה שני עדים שאמרו לה, אלא זה עד אחד שאמר לה, והיא קיבלה יותר מיוחד מבית דין להינשא, אז בסדר. אבל יש לנו אם כן, דבר מאוד מאוד מיוחד. מיוחד, תרתי משמע, מה שנקרא. זאת אומרת, קודם כל זה דבר מיוחד שהוא נדיר בייחודיותו, שאתה רואה שסומכים על עד אחד. על פי שניים עדים יוקם דבר, אומרת אותו הפות, אתה סומך על עד אחד. פילי פליים. זה דבר מאוד נדיר. חוץ מזה, כן, מיוחד, כפשוטו, שזה עד אחד. אז כאן הגמרא פותחת עכשיו נושא מניין למדים שאפשר לסמוך על עד אחד. במקרה הזה ובמקרים נוספים, כמו שמיד נראה. על מעד אחד מהימן, ותנן נמי, שנה נוספת, הוחזקו להיות מסיעין את האישה על ידי עד אחד שלא בעצמו ראה שבעלה מת, אלא הוא שמע את זה מפי עד אחר. בדרך כלל זה עדות שלא מקבלים אותה. אתה בא להעיד, אתה ראית? לא, אני שמעתי. וממי שמעת? ממי... כלי שעיני אינו מבשל, כמו שאומרים. אנחנו רוצים עדות מאחד שהיה נוכח, שיכול להעיד מה שהוא בעצמו ראה או שמע. כאן, לעניין עדות אישה, אז אני שמעתי ממישהו, בסדר, בוא תעיד, נתיר אותה להינשא. יותר מזה, אפילו עדות אישה, ואישה ששמעה מפי אישה אחרת, נאמנת. ואישה ששמעה מפי עבד כנעני ומפי שפחה כנענית, גם נאמנת. אלמה, אתה רואה מכאן שבעניין היתר אישה שלא תהיה עגונה, כשלא יודעת מה קורה עם בעלה, שומעת שהוא מת, יש, אין לה שני עדים לזה, יש רק עד אחד, מתירים אותה על פי עד אחד. עד אחד מימן. אז זה לעניין היתר עגונה, אנחנו עדיין מדברים על אחת שהיא עגונה, הכוונה שבעלה לא יודעים מה קורה איתו, יש שמועות שאולי אפילו מת, רק אין לה עדים לזה, כדי שהיא תוכל, לא תישאר עגונה, תוכל להתחתן עם מישהו אחר, התירו לה על פי עד אחד שמעיד שמת בעלה, להינשא למישהו אחר. כאן מביאה עכשיו הגמרא משנה שלישית, שזה כבר נאמר בכלל לעניין הלכות של חלב, שזה כבר הלכות בשאר התורה, לא דווקא לעניין יותר עגונה. ותנא נמי, עד אחד אומר למישהו, אתה יודע, אתה אכלת פעם חלב, זה אמנם היה בשוגג, אבל דע לך, אתה אכלת חלב, אתה חייב קורבן חטאת. אדם שאכל סוג שומן שהתורה אוסרת אותו, שזה נקרא חלב, חייב, אם זה בשוגג, להביא קורבן חטאת. אם הוא אומר, על מה אתה מדבר? תישן פחות, תחלום פחות. אני לא אכלתי, לא יודע מה אתה רוצה. מכחיש אותו, אז הוא יהיה פטור מלהביא חטאת. תדייק מכאן, תמה דאמר בתוקף, לא אכלתי, אז הוא יהיה פטור מחטאת. תדייק מזה, אם יבוא עד אחד, יאמר לו, אתה יודע, אכלת חלב בשוגג. הוא אומר, באמת? מתי זה היה? לא מצליח להיזכר שהיה דבר כזה. השתיק, הוא לא מכחיש אותו, אז העד אחד מאמן, תביא עכשיו קורבן חטאת. מה זה עד אחד? אז מה אם הוא אמר? על מה עד אחד מאמן? הבן אדם יבוא לבית מקדש עם קורבן חטאת, יקריב אותו. סתם ככה, בן אדם שלא חייב חטאת, אוי ואבוי אם הוא מביא קורבן חטאת, חולין לעזרה. אבל פה אנחנו סומכים על עד אחד. זה שסומכים על עד אחד מדאורייתא מנהלן. הרי התורה אומרת על פי שניים עדים יקום דבר. נתניה. כתוב לעניין קורבן חטאת. נפש. תחתה אחד ששגג וחטא בחטא שחייבים קורבן חטאת. או הודה אליו חטאתו. שנודע לו שהוא חטא. חייב קורבן חטאת. מדייקים, דווקא אם נודע לו לבד, ולא שיודיעו אחרים. אחרים לא יכולים לחייב אותו קורבן חטאת. יכול שאם אחרים מודיעים לו, הוא לא יחייב קורבן חטאת, אף על פי שאינו מכחישו. מגיע עד או עדים, אומרים לו שהוא חייב חטאת. אז אם הוא מכחיש, אז כתוב פסוק מפורש, או ידע אליו חטאתו שנודע לו מעצמו, אז הוא פטור. אבל אם הוא לא מכחיש, אולי תאמר שבכל זאת הוא יהיה פטור, אף על פי שאינו מכחישו יהיה פטור, תלמוד לומר, או הודע אליו והביא. אז יש מדייקים מהתוספת של המילה או, ויש מדייקים מזה שכתוב הודע אליו והביא מהסמיכות, שכשנודע לו בכל מקרה צריך להביא, מכל מקום, חייב להביא קורבן חטאת. אז אם כן, כשבאים ומעידים לאדם, שמע, אכלת חלב, תביא חטאת. אז אם הוא אומר לא אכלתי, אז אין מה לדבר, הוא פטור מחטאת. אבל אם הוא אומר, שמע, לא יודע, יכול להיות. יש דברים שאני לא זוכר. יכול להיות. אז אומרת הברייתא שהוא חייב חטאת. כמה באו להעיד? היחידה, מילה עם הדעת וטרי, אם באו שני עדים, אומרים לו, אכלת חלב. ולא כמכחיש לו. והוא לא מכחיש ואומר לו, אכלתי. בשביל זה צריך פסוק שהוא חייב. קרא למה לי? אם יש שני עדים שמעידים, זה ודאי שזה נכון. התורה נתנה נאמנות לשני עדים. אז בשביל מה צריך פסוק מיוחד כאן לעניין חלב, אלא לאו, כנראה מדובר פה שהעד אחד מעיד שהוא אכל חלב. ובמקרה כזה, כי לא מכחיש, לי מימן. אם הבן אדם לא מכחיש את העד אחד, אז העד אחד הזה נאמן. שמע מינה, אתה רואה מכאן, שאפילו עד אחד נאמן, תחייב אותו קורבן. והקורבן הזה יהיה קורבן כשר. ואפילו הכהנים יאכלו מבשר הקורבן. אם כן, יש לנו מקור, עד אחד נאמן מהפסוק, אז גם הוא יהיה נאמן להתיר לאישה להינשא. שואלת הגמרא וממאי, מי אמר שהסיבה שאם הוא לא מכחיש את העד, הוא חייב חטאת דמשום דמאמן עד, זה בגלל שהעד נאמן. דילמה משום דקה שתיק, אולי זה בגלל השתיקה שלו, ושתיקה כהודעה דמיה, זה כאילו הוא יודע בעצמו, ולכן הוא חייב חטאת. אז אם כן אין ראיה שעד אחד נאמן, כשהוא בא להעיד על בעל שהוא מת להתיר את אשתו, תדע שהטעם הוא משום שהוא שותק ולא משום הנאמנות של העד. לקטן הסייפה, כי בהמשך של המשנה מדברים שם על שני עדים. אמרו לו שניים, אכלת חלב, והוא מכחיש. אומר, לא אכלתי, פטור מהקורבן. רבי מאיר מחייב קורבן. אמר רבי מאיר, קל וחומר שהוא חייב קורבן. הרי אם שני עדים מעידים על בן אדם, למשל, שחילל שבת, הדליק אש בשבת, היה עדים, הייתה התראה, יכול להיות שהוא הביא אותו לידי סקילה. אז אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה של מיטת בדין, אז לא יביאו עם עדות לידי קורבן הקל, גם אם הוא מכחיש אותם? אז חכמים אמרו לו, זה לא דומה. כי שמגיעים שני עדים להעיד על בן אדם שהוא חייב מיטה בידי שמיים, מידי בדין, לא יועיל שהבן אדם עצמו יאמר, זה היה בכוונה. אם זה היה בכוונה, בסדר, אז הוא חייב מיטה, כי זה בכוונה. אבל פה, לעניין קורבן חטאת, הוא חייב רק אם זה בשוגג. מה אם ירצה לומר, מזיד הייתי? הוא יכול להיות פטור מקורבן, הוא יכול לומר, נכון, אכלתי חלב, זה היה במזיד. במזיד הוא לא יהיה חייב קורבן חטאת. אז אם כן, גם פה, לעניין שני עדים, הוא יכול לומר, לא, אכלתי והוא יהיה פטור. אם הוא מכחיש את שני העדים, הוא יהיה פטור. ובתחילת המשנה, שדייקנו שאם עד אחד מעיד שהוא אכל חלב והוא שותק, חכמים מודים שהוא יהיה חייב. למה הוא יהיה חייב? ראי שמה איתמה, כמחי ורבנן חטאת, כשיש פה רק עד אחד שאומר לו, אכלת חלב והוא לא מכחיש. אילה אימא משום שהעד אחד דמימן, אם הוא לא מכחיש, והטרי באלמה, בדרך כלל כשיש שני עדים, הנאמנות שלהם, דאף על גב דקה מכחיש לו, גם אם הבן אדם מכחיש אותם, אין הוא מאמנה, אנחנו מאמינים להם. ואף על פי כן, כפטרי רבנן לעניין קורבן, וכשהוא מכחיש, מאמינים לו. אז זה לא עניין פה של נאמנות של עדים, אלא זה בגלל שהוא מודה. אלא עליו משום די השתיק, ושתיקה כהודעה דמיה. אז בשביל זה, כשבא עד אחד אומר לו, אכלת חלב, והוא שותק, אנחנו לא מאמינים לעד אחד, אנחנו מאמינים לשתיקה שלו. אז אם כן, כיוון שעד אחד אנחנו לא מאמינים, אז מניין נדע שכשעד אחד מעיד על בעל שמת, מניין נדע שיש לו נאמנות להתיר את אשתו להתחתן עם מישהו אחר. אלא הנאמנות של עד אחד סברה היא. מידי דאבה, חתיכה. יש פה איזו חתיכה של שומן. ספק אם זה השומן שהוא של חלב שהתורה אוסרת, וספק שהוא שומן של שומן שמותר באכילה. אנחנו לא יודעים. אין פה מישהו שיודע. ואת עד אחד, מגיע עד אחד ואמר, בריא לי דשומן, הוא אומר, אני יודע בוודאות שזה שומן. אני זוכר, מי שהביא את זה, אני יודע שזה שומן. אתה לא תסמוך עליו? ודאי שכן, במימן, אף אחד לא יודע אם זה שומן או חלב. הוא אומר, אני יודע, אתה ודאי תאמין לו. אז אם כן, גם בעדות אישה, אף אחד לא יודע מה עם הבעל. מגיע בן אדם אחד, אומר שהוא מת, אתה מאמין לו. שואל את הגמרא, מה אתה משווה? מדמי, שזה דומה, הטעם, לעניין חתיכה, זה אף פעם לא היה בחזקת איסור. זה לא היה אף פעם חלב בחזקת חלב. אנחנו לא יודעים מה עם זה. לא התחזק איסור, אין פה חזקה שזה איסור. אבל הכה, כשהאישה הזאת היא בחזקת אשת איש, ואתה בא להעיד שבעלה מת, אתה רוצה להוציא אותה מחזקתה? הרי התחזק איסור עד אשת איש. אז הרבה יותר חמור, מי אמר שעד אחד יהיה נאמן? ואין דבר שבערבה פחות משניים. הלו דמי, אם אתה רוצה להשוות, להתיר אישה שלא תחשב אשת איש, זה לא דומה אלא לחתיכה שאנחנו יודעים בוודאי שהיא של חלב היא אסורה. וכי אם יבוא עד אחד, אתה עד אחד, ואמר, אני יודע בוודאות בריא לי דשומן הוא, ושומן אבא, אתה תאמין לו? יש פה חתיכת חלב, מישהו בא ואומר לך שזה שומן, אתה תאמין לו? ודאי שלא, זה לא מאמן. אותו דבר, למה תאמין לעד אחד שבא לספר לך על אשת איש, שהיא כבר לא אשת איש כי בעלה מת? תרצת הגמרא מדמי וכי זה דומה, הטעם שאנחנו יודעים בוודאות שזה חלב, אפילו עתי בימיה, יבואו לך עכשיו קהילה קדישה, קהילה שלמה יבואו ואומר לך, אתה יודע, זה שומן, לא מאמנים, לא נאמנים, אני יודע שזה חלב, מה אתה מספר לי סיפורים? זה לא שאני מסתפק או משהו, אני יודע בוודאות, זה חלב. החתיכה של חלב לא תתהפך להיות שומן, גם אם כל העולם יאמרו את זה. אבל הכה, כשאתה בא להעיד, בעד אחד אומר, בעלה מת. יכול להיות. באדם יכול להתהפך מחי למת. אם יבואו שני עדים, לא צריך מאה, ויגידו הוא מת, ודאי נאמין לו. כיוון נחיית הוא ביתרי, יבואו שני עדים ויעידו שהוא מת מאמנה, הם נאמנים. אז חנה מילה אמנה, אז שבוא עד אחד, גם תאמין לו, זה לא דומה למקרה שאנחנו יודעים בוודאות על חתיכה שהיא חלב, ובאים מאה אנשים אומרים שזה שומן. מידי דאבה, בדומה לשלושה דברים, הטבל, משפרות שלא יפרישו מהם תרומות ומעשרות, ובא עד אחד ואומר, אני יודע שכן יפרישו תרומה, מאמינים לבן אדם אחד, הקדש, בן אדם מקדיש שזה חפץ לבית המקדש, ובא בן אדם אחד אומר, שמה, אני יודע שפדו את זה, או שבן אדם עשה אתרת נדרים, והתירו לו את הנדר שהוא הקדיש את החפץ הזה, וכן סתם נדרים, אדם נודר שהוא לא יאכל תפוח, קונם זה נקרא, שהוא עושה את התפוח עליו כמו קורבן, באים עושים אתרת נדרים, באים מתירים לו את הנדר, בא אדם אומר, אני יודע שהתירו לו את הנדר, אדם אחד נאמן, אז אותו דבר גם עד אחד יהיה נאמן, להתיר אישה להינשא. שואלת הגמרא, רגע, מה מצאת בטבל, הקדש ונדרים, שעד אחד נאמן? מניין נדע בשלוש הלכות האלה שעד אחד נאמן? אתה מביא לי פה, יש שלוש הלכות שמאמינים לעד אחד. מי אמר באמת שמאמינים? מה המקור לזה? באיזה מקרה זה מדובר? היי טבל, שאתה אומר היה פירות שבחזקת שלא הפרישו מהם תרומת או מעשרות, בא עד אחד ומעיד שהפרישו. היחידה מבאיזה מקרה מדובר? אידי די, אם זה פירות שלו, הוא אומר, הפרשתי תרומה, מה אתה רוצה? מה עוד אתה רוצה? שיביא לך מצלמה שהוא צילם איך שהוא הפריש תרומה? שיבואו עכשיו שני עדים ויעידו שהוא הפריש תרומה? אתה יודע למה הוא נאמן? משום די בידו לתקנו. הוא יכול לומר, אתה יודע מה, לא הפרשתי, אני מפריש עכשיו. אין לי עניין לשקר לך. לכן הוא נאמן. אבל עדות על מיטת הבעל, העד לא יכול לתקנו. זה לא בידיים שלו להתיר אותה. אלא, מדובר שהטבל הוא של מישהו אחר, דה אחר, הוא בא להעיד על טבל של מישהו אחר שהוא מתוקן. מייקה סבר זה ש... מה אתה סובר? איקה סבר תורה משלו על של חברו. אני יכול לתרום מהפירות שלי על טבל של מישהו אחר, ולתקן את הטבל, לעשות חסד עם יהודי. אם אתה ככה סובר, ואינו צריך דעת בעלים, אפילו צריך לשאול אותו רשות לפני כן. אז אם כן, תדע למה הוא נאמן, כי גם אם זה טבל, משום די בידו לתקנו, זה כמו שזה פירות שלו. אני יכול לתקן את זה, אתה לא מאמין לי שיפרישו עם זה תרומה? אני עכשיו יכול להפריש תרומה, מה העניין שלי לשקר? אז אם כן, זה לא דומה למקרה של עדות, להתיר אישה, אשת איש. והיא כסבר שאדם שתורה משלו על פירות של חברו, הוא לא יכול מעצמו לעשות את זה בלי שהוא נותן לו רשות, צריך דעת בעלים, ואמר, ידענה בידי מתקן, ובן אדם בא ואומר, שמה, אני יודע על פי עד אחד, אני עד אחד, אני מעיד שהוא הפריש תרומות ומעשרות, מי מאמין לך? היא גופה מנהלן, זה עצמו, מנהלן אנחנו יודעים שעד אחד נאמן, זאת השאלה שלנו. אתה יודע, כמו שבטבל עד אחד נאמן, ככה גם בעדות אישה, להתיר אותה עד אחד נאמן. למה באמת בטבל הוא נאמן? זה עצמו אני רוצה לדעת. גם לעניין הקדש נמי. הקדש. יש כאן חפץ שכולם יודעים שהקדישו אותו לבית המקדש. בא בן אדם ואומר, תשמע, פדו את זה. הגיע מישהו, אמר שהוא מעביר את הקדושה של החפץ על כסף. עכשיו החפץ כבר לא הקדש. והבן אדם אחד נאמן. באיזה מקרה מדובר פה? יש שני סוגי הקדש. יש קדושת גוף, שאדם למשל מקדיש בהמה שהיא תהיה קורבן. אתה לא יכול לפדות את זה, אם אין במום. אותו עצמו מקריבים קורבן. ויש אדם מקדיש איזה יעלום, לא שולחים להקריב את היעלום הזה בבית המקדש, אלא ימכרו אותו, ובכסף יקנו מה שצריך, יתקנו מה שצריך בבית המקדש. זה נקרא קדושת דמים. וקדושת דמים אפשר לפדות כמובן. אם מדובר פה בקדושת דמים, כל אחד יכול לפדות את זה, והוא אומר שזה נפדה, אתה יודע למה הוא נאמן? משום בידו לפדותו. הוא עצמו יכול לפדות, לכן הוא נאמן. ואם זה הקדש בקדושת הגוף, כמו קורבן, שאי אפשר לפדות את זה, אידי די, אם הוא יקדיש את זה, אתה יודע למה הוא נאמן? כי הוא יכול ללכת לחכם, ולומר לו שהוא מתחרט על מה שהוא יקדיש את הבהמה הזאת לקורבן, הוא רוצה לעשות את התרת נדרים. אז החכם יכול להתיר לו את הנדר, יכול להתיר את ההקדש. ומשום שזה שלו, זה בידו להתשולה, הוא יכול לבוא להישאל אצל החכם על זה שהוא הקדיש ולהפקיע את הקדושה. לכן הוא נאמן. אז זה לא אומר עדיין שעד אחד נאמן, אלא ועדיין מדובר פה שמישהו אחר הקדיש, הקדש דה אחר. ועד אחד אמר, ידענה בידי איצ'יל מראה עלי, ידוע לי שהבעלים התיר את הנדר והוא הפקיע את הקדושה מההקדש. ואתה אומר שעד אחד נאמן, אף על פי שהוא לא יכול להתיר ולבטל את הקדושה, אתה אומר שעד אחד נאמן. אי גוף המנהלן, מיניים באמת לומדים לעניין הקדש שעד אחד נאמן. וכן לעניין נדרים, קונמות, שאדם נודר שדבר פלוני יהיה אסור עליו כמו קורבן. נמי, אי כסבר יש מעילה בקונמות. אם הוא סובר שכשאדם נודר נדר, והוא אומר הדבר, התפוח למשל יהיה אסור עליו כמו קורבן. אז יש ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה במסכת נדרים דף למד ה. רבי מאיר סובר שאתה אומר התפוח הזה יהיה כמו קורבן, אם אדם נהנה ממנו הוא חייב מעילה. קורבן אשם מעילות הוא יצטרך להביא. כמו כשהוא נהנה מהקדש. לעומת זאת, חכמים אומרים, אין מעילה בקונמות, זה אסור אמנם, כי הוא נדר נדר לאסור את זה, אבל זה לא נחשב כמו הקדש. אז אם החכם פה סובר, יש מעילה בקונמות, וקדושת דמים נחתה לו, יש על זה קדושת דמים, זה ממש כמו הקדש, מה שנדרו עליו, אז אם כן, כל אחד יכול לפדות את זה, כי זה כמו הקדש. אתה יודע למה הוא נאמן? משום בידו של אותו עד לפדותו. אז לא מאמינים לו בגלל שהוא עד, אלא מאמינים לו כי הוא בעצמו יכול לפדות. ואיקה סברה מתרץ, אין מעילה בקונמות, וזה לא כמו הקדש, ואי אפשר לפדות את זה מישהו אחר, אלא רק הנודר, כי ואיסור בעל מהו דרכיב להוא הכתפי, יש מי שנהנה מהדבר שנדרו, שיהיה כמו קורבן, רובץ לו על הכתפיים איסור, והוא לא חייב משום מעילה, אז אי אפשר לבדות את אותו חפץ. אז אי דידי, אם זה חפץ שלו שהוא נדר עליו, אתה יודע למה הוא נאמן? משום זה בידו להתשולה עלי, בידו להישאל אצל חכם ולהתיר את הנדר. הוא נדר שהתפוח יהיה כמו קורבן, הוא הולך לחכם, החכם מתיר לו את הנדר, ואז התפוח כבר אין בו קדושה של הקדש. אז לכן הוא נאמן, כי הוא בעצמו יכול להתיר את האיסור. אבל אלא מה מדובר פה שהנדר הוא עוד אחר, מישהו אחר נדר את הנדר, והעד הזה אמר, אני ידע נדי צ'יל מראה עלי, אני יודע שזה שנדר את הנדר, הלך ועשה לעצמו אתרת נדרים. ואתה אומר שעד אחד נאמן, מי אמר? אי גופה מנהלן, זה עצמו מנהי. אז אם כן, אין לנו הוכחה שעד אחד נאמן. אז מנהין למדים שעד אחד שבא ומעיד לאישה מת בעלה, נאמן ויכולה להתחתן עם מישהו אחר. אמר רבי זעירא, מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה. בגלל שחכמים כנסו הרבה כנסות את אותה אישה שסומכת על עד אחד ומתחתנת ובסוף באה בעלה ומתברר שהיא הייתה אשת איש, כל כך הרבה כנסות כנסו אותה. הקלת עליה בתחילה. לכן הקלו לה בתחילה לסמוך על עד אחד, כי בוודאי לא תסמוך לגמרי על העד אלא היא תבדוק בעצמה, ולא תנסה עד שתהיה בטוחה שבעלה מת. שואלת הגמרא, בשמה היו צריכים להחמיר אם בסוף יתברר שבעלה חי ולהקל בהתחלה להינשא על פי עד אחד. לא להחמיר עליה בסופה ולא לקל עליה בהתחלה ונעמיד אותה על פי הדין, שאם אין שני עדים היא לא יכולה להתחתן. עונה הגמרא, משום עיגונה, כדי שהאישה לא תהיה עגונה אם לא ימצאו שני עדים שבעלה מת, הכילו ברבנן לסמוך על עד אחד וסמכו עליה שהיא תבדוק טוב לפני שהיא מתחתנת. יש בראשונים נידון איך חכמים עוקרים דבר מן התורה, אישה שהיא אשת איש, איך מתרים לה להינשא, עוקרים דבר מן התורה. בתוספות ישנים כותבים שזה עצמו מהתורה שנאמן עד אחד, כשאנחנו יודעים שהיא הולכת לדקדק כמו שצריך, מכיוון שהיא יודעת שאם בסוף יתברר שבעלה חי, היא תקבל הרבה כנסות, אז זה מה שנקרא, אנחנו יודעים, ענן סעדי, יש לזה כוח כמו שזה מהתורה. תוספות אומרים שזה לא מהתורה, אלא זה תקנת חכמים, ואם יש קצת טעם וסמך לחכמים במה שהם מתקנים, זה לא נחשב שהם עוקרים דבר מן התורה. במסכת שבת דף קוף מ"ה עמוד ב' רש"י מפרש ש בעניין קידושין יש לחכמים כוח, כי הרי כל אחד שמקדש אישה, מה הוא אומר לה? הרי את מקדש לי בטבעת זו כדעת משה וישראל. זאת אומרת שהוא מקדש את האישה על דעת חכמים. וחכמים תקנו שבמקרה שיהיה עד אחד שיעיד על הבעל שהוא מת, הם עוקרים את הקידושין מההתחלה, כאילו היא לא הייתה מקודשת. למדנו במשנה, אישה שאמרו לה מת בעלה, עד אחד אמר לה, והיא הלכה ונישאת למישהו אחר, ואחר כך בא בעלה, תצא מזה ומזה, וכולי. אמר רב, לא שנו שהיא יוצאת מהבעל השני, אלא שנישאת בעד אחד. התחתנה עם מישהו אחר, על פי עד אחד שהיא שבעלה הראשון מת. אבל אומר רב דבר שנראה פלא. אם היא ניסית על פי שני עדים, באו שניים ואמרו לה שבעלה מת, ולכן היא התחתנה עם מישהו אחר, ובעלה חוזר. לא תצא, יוכל להישאר אצל השני. מכחו עליה במערבה, בארץ ישראל חייכו על זה, מה זאת אומרת? את הגברה וקאי, בא פה בעלה ועומד, אומר, תשמע, אני בעלך. תשמעי, אני בעלך. אומר לו, לא, אבל היה שני עדים שאמרו שהוא מת. מה זאת אומרת, היו שני עדים שאמרו שהוא מת? השני עדים האלה, טעו. מתברר שהם טעו, ואת אמרת לא תצא, יכולה להישאר עם אותו אחד שהתחתנה איתו באיסור. מתרצת הגמרא לא צריכה, דלא ידינן לי. הבן אדם הזה שבא ואומר, תשמע, אני הבעל. אתה הבעל, איזה בעל ואיזה סיפור, מה אתה מספר סיפורים? אתה בכלל לא נראה כמו הבעל שהיה לה. כן, כי אתה יודע, בגלל הצרות ובגלל הסיפורים, הוא דומה, הוא כבר השתנה, המראה שלו השתנה. יכול להיות, באמת, אתה מסתכל טוב, יכול להיות שזה הוא, אבל לא מזהים אותו. שואלת הגמרא, עידה לא ידין עליה, אם לא מזהים אותו, אז הוא סתם נוכל. ואם כן, גם אם ניסית בעד אחד, מה היא תצא? בא איזה נוכל, אומר, תשמע, אני הבעל. מה אתה הבעל? מה אתה הבעל? הוא היה לו שיער שחור, אתה יש לך בכלל שיער... אני יודע מה, שתני. שיער בהיר. אתה ודאי שזה לא אותו בן אדם. אז גם אם ניסית על פי עד אחד, מגיע פה איזה נוכל, אומר, אני הבעל, ודאי שלא נסמוך עליו. לא צריכה, חייב להיות שמדובר פה דעת ובית רי, באו כאן שני עדים. ועם רי, והם עדים. אבל האדם הזה הוא לא שקרן. אנחנו היינו איתו לאורך כל הדרך, לא עזבנו אותו לרגע במסע המטלטל שהוא עבר. עננה ואינן בעדי, היינו איתו, מכנפק ועדשת, מהרגע שהוא יצא מהבית, שהוא היה נשוי לאשתו, כל השנים שהוא לא היה בבית, היינו איתו, ראינו איך הוא משתנה, מיום ליום. וככה הוא נראה, זה ככה, באופן טבעי הוא ככה נראה. טוב, כמובן לא מדובר פה שהשתנו אצלו דברים מהותיים. היה לו אף קטן, עכשיו יש לו אף גדול, ודאי שלא נסמוך על זה שהעדים מעידים מן הסתם, כן? שהוא השתנה. מדובר פה שבסדר, הוא לא ממש נראה אותו בן אדם, העדים האלה אומרים, תשמע, הוא השתנה, הוא עבר דברים בחיים, השתנה, תואר פניו. אבל אנחנו היינו אותו כל הזמן, אנחנו יודעים שזהו. והתונו דלא ידיתון לה, אתם יודעים למה אתם לא מכירים אותו? איזה צעיר הוא היה כשהוא היה נשוי, אפילו זקן לא היה לו. עכשיו יש לו זקן, הוא נראה לך כמו איזה אדמור. זה לא מסתדר לך שזה הבעל. דכתיב, כמו שכתוב בפסוק מפורש, כשהאחים באו אל יוסף למצרים, ויקר יוסף את אחיו, הוא הכיר אותם מיד, הנה ראובן, הנה שמעון, כן זה, לוי, כן, הכיר את כולם. והם לא הכירו, איך יכול שלא הכירו אותו? אמר רב חיסדא מלמד, שכשהוא יצא מהם היה בלא חתימת זקן, בן 17, זוכר אותו. ובא עכשיו בחתימת זקן, והיה למעלה מגיל 30. לכן הם לא הכירו, אז גם כאן יכול להיות מדובר פה, שהוא יצא מביתו, הוא היה ממש כמו נער. עכשיו הוא חוזר, מבוגר. והם מעידים, תשמע, אנחנו רואים איתו כל הזמן, זה אותו בן אדם, אתם לא מזהים אותו כי הוא השתנה. אז מצד אחד יש כאן שני עדים שמעידים שזהו. אז אם היה עד אחד שאומר שהוא מת, תצא ממנו. תצא מזה ומזה. אבל כאן כשיש שני עדים, אם היא ניסית על פי שני עדים, אז לא תצא, זה מה שאמר רב. אם אמרו שני עדים שמת בעלה, עכשיו בא מישהו חוזר, אומר, שמה אני בעלך? ואתה בעלי, אתה לא נראה כמו בעלי. כן, יש פה שני עדים שהיו איתי לאורך כל הדרך, אני בסדר, ומה לעשות, הזקן גדל. אז אנחנו אומרים, תשמע, נכון, יש פה שני עדים שמעידים, אבל היה פה שני עדים שהעידו קודם שהוא מת. אז אנחנו מאמינים לשני עדים הראשונים. שואלת הגמרא, למה לשני עדים הראשונים אתה מאמין? סוף סוף תראיינינו, יש לך פה שני עדים מול שני עדים, למה שאתה מאמין לראשונים יותר מאשר לעדים השניים? יש כאן ספק. ויש פה ספק, אולי אשת איש. אם אדם בעל אשת איש, בשוגג, חייב חטאת. אם יש לו ספק, הוא מביא אשם תלוי. אז והבעל עליה באשם תלוי כאה. אז למה אתה אומר שהיא יכולה להישאר עם בעלה? השני, אמר רב ששת, מה שנאמר על ידי רב שבשני עדים לא תצא, מדובר כגון שניסית לאחד מעדיה. זאת אומרת, שאותו עד יודע בוודאות שבעלה מת. ואצלו זה לא ספק. לכן לא מוציאים אותה ממנו. שאותה גמרא, אבל היא גופה באשם תלוי קיימה. איך היא יכולה להישאר נשואה? לא תועד. היא אמורה להיות בספק. יש כאן שני עדים שאומרים שבעלה מת, יש שני עדים שאומרים, הנה בעלה פה. תראה, שאותה גמרא, מדובר פה במקרה שהאישה אומרת, בריא לי. אני בטוחה שבעלה, היא בטוחה שבעלה מת. והיא מאמינה לשני העדים הראשונים. אין הספק. אז מה אם היא אומרת? יש כלל שאשם תלוי מביא רק מי שליבו נוקפו, הוא לא יועבר איסור, אבל אם היא בטוחה, יכולה, לא מוצאים אותה ממנו. שואלת הגמרא אם ככה מה החידוש? היא האחים האלה מימרה. אם רב מדבר כשיש שני עדים שמעידים שבעלה מת, והיא מאמינה להם, כנראה שיש סיבה טובה להאמין לשני העדים האלה יותר מאשר לשני העדים השניים. העד עצמו יודע שבעלה הוא מת, אין לו ספק בזה. היא עצמה אין ליבה נוקפה, כי היא אומרת בריא לי שהעד הזה... אומר, העדים האלה הם נאמנים. ולא מוציאים אותה מידה. אם ככה, פשיטה שלא מוציאים אותו מידה. מה אלה מימרה? מה החידוש של רב? איפה שמענו פעם דבר כזה, שאם יש שני עדים שאומרים שבעלה מת, ושני עדים שמעידים שבעלה חי, ניסית לאחד מהעדיה, מי אמר שבאמת היא לא צריך... מי אמר ש... הם מוציאים אותה מידו. אומרת הגמרא, אפילו רבי מנחם ברבי יוסי, שתכף נראה את דבריו, אפילו הוא לא כאמר במקרה מסוים תצא, אלא כשהיו שני עדים שהעידו שבעלה מת, ולפני שהספיקה להתחתן, באו שני עדים והעידו שהוא לא מת, ובכל זאת היא הלכה והתחתנה. אז אמר רבי, מנחם ברבי יוסי, מוצאים אותה מידו, מה את מתחתנת? על סמך שני עדים שהעידו שבעלך מת, אבל יש פה שני עדים שמכחישים אותם. אלא כשבאו עדים שמכחישים את אלה שהתירו, ורק אחר כך ניסית לשני, שהניסויים שלו ברשות. אבל אם הגיעו שני עדים והעידו שבעלה מת, והיא הלכה והתחתנה, ניסית לשני. והניסויים היו ברשות, כי יש שני עדים שבעלה מת. ואחר כך באו עדים שהכחישו את העדים הראשונים. אם דובר פה שהיא ניסית לאחד מהעדים, והיא אומרת שהיא בטוחה שזה אמת, אפילו רבי מנחם ורבי יוסי לא אמר שהיא צריכה לצאת ממנו, מבעלה השני, מהבעל שהתחתנה איתו, כן, הבעל השני. דתניא, כאן הגמרא מביאה את הברייתא של הוויכוח רבי מנחם ורבי יוסי וחכמים. אישה שבעלה הלך למדינת הים, חוץ לארץ. באים שניים ואומרים שבעלה מת. ושניים תכף אומרים, מה פתאום, הוא לא מת. זה מקרה אחד, מקרה דומה. שניים אומרים, נתגרשה. ושניים מכחישים ואומרים, לא נתגרשה. מספק הרי זו לא תנסה. ואם ניסית, אפילו לאחד מהעדיה, שהוא בוודאי יודע שהיא מותרת. והיא אומרת, אני בטוחה שהעדים האלה הם הצודקים. וניסית לאחד מהעדיה, בין אם היו שני העדים זוגות העדים שהכחישו לפני כן ורק אחר כך ניסית, ובין אם היא ניסית אחרי שני העדים שהעידו שהיא מותרת לפני שבאו שני העדים והכחישו, לפי דעת חכמים לא תצא. רבי מנחם ברבי יוסי מחלק ואומר, גם אם נישאת, אם היו שני עדים שיכחישו אלו את אלו, שניים אומרים מת בעלה, שניים אומרים לא מת, אם כן לספק, אם נשאת, תצא. אבל על זה אמר רבי מנחם ברבי יוסי, אתה יודע אימת אני אומר שאם נישאת תצא? בזמן שלפני שהיא התחתנה, היו עדים שאמרו שבעלה מת, היא עוד לא התחתנה. ובזמן שבאו עדים והכחישו את העדים שאמרו שבעלה מת, יש כאן עכשיו ספק. בכל זאת היא התחתנה, אז בזה רבי מנחם ברבי יוסי אומר, תצא. אבל אם הגיעו שני עדים ואמרו שבעלה מת והיא נישאת מיד, ורק אחר כך באו עדים להכחיש אותם, אפילו רבי מנחם ברבי יוסי אומר, הרי זה לא תצא. אז אם במקרה כזה מדבר רב, מה החידוש? הרי כולם יודעים במקרה כזה שהיא יכולה להישאר עם בעלה. מביאה הגמרא על זה שני לשונות. לפי הלשון הראשון, זה החידוש שהלכה כחכמים ולא כמו רבי מנחם ברבי יוסי. וכי כמה רב נמי, רב דיבר במקרה שהיו שני עדים שאמרו שבעלה מת, ותכף באו שני עדים ואמרו שבעלה חי, ואחר כך נישאת. שעל זה רבי מנחם ברבי יוסי אומר, תצא. על זה אומר רב, בזמן שבאו עדים ואחר כך נישאת, לא תצא. להפוק עמד רבי מנחם ברבי יוסי, רב רצה לחדש שהלכה כחכמים ולא כמו רבי מנחם ברבי יוסי. ולפי הלשון השני, עד רב, הוא רוצה לומר שהלכה היא דווקא כמו רבי מנחם ברבי יוסי. והיא כדה אמר, שרב דיבר במקרה של המשנה, שקודם כל באו שני עדים והעידו שבעלה מת, והתחתנה. רק אחר כך באו עדים והכחישו את העדים. ואז לא מוציאים אותה ממנו. תמה דניסת ברשות ואחר כך באו עדים שבאו להכחיש. אבל אם באו עדים להתיר אותה, ולאחר מכן באו עדים לאסור אותה, ואחר כך ניסית שלא ברשות, תצא, אומר רב, ובא לפסוק, כמן, כרבי מנחם ורבי יוסי. מטיב רבה, קושייה. קושייה הזאת היא אפילו על דעת, זה בין על דעת חכמים, בין על דעת רבי מנחם ורבי יוסי. מניין? שאם כהן התחתן עם אישה שפסולה לכהנים, למשל, התחתן עם גרושה. מניין שאם לא רצה לפרוש ממנה, דפנו, הכוונה תקע אותו, תפריש אותה ממנה בעל כורחו. תלמוד לומר על הכהנים וקידשתו. אתה מוטלת עליך חובה, מצד בית דין כמובן, לדאוג שהוא יהיה מקודש בקדושת כהנים ולא ינסה לאישה שאסורה לה, בעל כורחו. מדייק רבה, איך ידעמי, מתי צריך פסוק שכופין אותו לא לישא אישה שאסורה לו? אי לימה, בספק זונה, שניים אמרים שבעלה מת והיא נישאת לכהן ואחר כך באו שניים ואמרו שהוא חי, מתי שהוא נשא אותה הוא היה חי, רק עכשיו הוא מת. זאת אומרת שכשהבעל הכהן הזה היה התחתן איתה, בעלה היה חי באותו זמן, אז ביאתו הוא עשה, זה היה בילת זנות, אז אם כן היא הפכה להיות זונה והיא אסורה על כהנים. ומדובר פה דלא נישאת לאחד מהעדיה שהעידו שמת בעלה, ולא כאמרה בריא לי שהעד הזה, העדים האלה נכונים, וכי אז צריך לממר דדפנו, וכי כאן צריך לומר שכופים אותו לעזוב אותה, הרי זה ספק זונה מהתורה, כי הרי כשהוא נשא אותה, בעלה עדיין היה חי לפי השני העדים האחרים. כאן ספק, אולי בעלה היה חי באותו זמן, ואם כן, בביאתו הוא עשה אותה לזונה, אז היא אסורה עליו. אז פשוט שמפרישים אותו ממנה, כמו כל האיסורים של התורה, שכופין עליהם, אלא לאו. החידוש כאן מדובר, דניסט, לאחד מידיה. זאת אומרת, שבאו שני עדים ואמרו שמת בעלה, והיא נישאת לאחד מהם, וכאמרה בריא לי שהעדים האלה נכונים, אין לי בנוקפי בזה. וקטני, במקרה כזה, דפנו. דהיינו שקופים אותו לפרוש ממנה. על מה מפקינה לימיני? ציים אותה ממנו. אפילו במקרה שהיא ניסית רק אחרי שני העדים שהתירו אותה להינשא. שאמרו מת בעלה. ולאחר מכן באו שני עדים והכחישו. ואפילו במקרה שאפילו לפי חכמים, אפילו לפי רבי מנחם ברבי יוסי, היא מותרת, אף על פי כן כתוב כאן שמוציאים אותה ממנו. עונה הגמרא, איסור כהונה שני. אל תשווה בין מקרה רגיל שאישה ניסית על פי שני עדים, ואחר כך באו שני עדים והכחישו את העדים הראשונים, למקרה של כהן. בכהנים התורה יותר החמירה. והיא בעת אימה, תירוץ נוסף, באמת לא מחמירים בכהנים יותר משאר אנשים. ובאמת אם היא ניסית, אם באו שני עדים ואמרו לה שבעלה מת, והיא ניסית כאלמנה לכהן, לא תצא. ומה ידפנו? מה פירוש תקפה אותו שיהיה בקדושת כהונה ולא יתחתן עם פסולי כהונה? דפנו בעדים. זאת אומרת, לפני שהוא מתחתן איתה, מהר תחפש עדים שיבואו אולי להכחיש את העדים הראשונים. כי ברגע שיש שני עדים שאומרים שהיא מותרת, אם הוא יתחתן איתה, בסדר. לא מוציאים אותה ממנו. אבל אם יש שני עדים שיכחישו את העדים הראשונים, אז הוא כבר לא יכול להתחתן איתה לפי רבי מנחם ברבי יוסי. אז אנחנו מחפשים מהר עדים שיכחישו את העדים הראשונים. כדי להיות בטוחים שאנחנו מקיימים פה וקידשתו לאותו כהן, שהוא לא יתחתן באיסור עם אישה שבעלה יש ספק, אולי הוא חי. אבל אם היה שני עדים שהעידו שבעלה מת והתחתנה עם אחד מהעדים שלה, גם אם אחר כך באים שני עדים ואומרים שבעלה חי, אז לא תצא. והיא בעת אימה, תירוץ שלישי, באמת מה שכתוב דפנו, הכוונה באמת שקופים אותו להוציא אותה. ומדובר כגון שבאו עדים שמכחישים, ואחר כך ניסית לאחד מידיה, זאת אומרת, היה פה שני עדים שבעלה מת ושני עדים שמכחישים שבעלה חי. עכשיו, לפי רבי מנחם ברבי יוסי, אסור לה להתחתן. והיא כן התחתנה, לכן מוציאים אותה ממנו. ורבי מנחם ברבי יוסי, באמת הברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי מנחם ברבי יוסי. הבאנו בעמוד הקודם את דבריו של רב, שממש חייכו על זה בארץ ישראל, אומר, אישה שבאו שני עדים ואמרו לה שבעלה מת, הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, ואז בעלה חוזר, הוא חי. נשארת עם בעלה השני. כי יש שני עדים שהעידו שבעלה מת. איך ייתכן דבר כזה? הרי עדים לא יכולים להכחיש את המציאות. יבואו שני עדים והעידו שאין שמש, וכי יאמינו להם. הבעל פה. אז תירצנו תירוץ אחד, עכשיו רבה שמתרץ תירוץ אחר. רבה שיאמר, מה היא לא תצא דקאמר רב? לא הכוונה שהיא לא תצא מהשני, אלא לא תצא מהתרה הראשון, שהיא מותרת לבעלה הראשון. כי הרי היא ניסית על פי שני עדים, וכמו שהמשנה אומרת מפורש, שאם היא לא ניסית ברשות בדין, אלא על פי שני עדים, לבעל השני, ואחר כך חזר בעלה, ממדינת הים, היא מותרת לבעל הראשון. וזה מה שרב בא לחדש כאן. שואלת הגמרא, והאמרה רב חד הזימנה, הרי רב כבר, מה פעם אחת שהוא פוסק כמו המשנה הזאת? נתנן, המשנה אומרת, ניסית שלא ברשות בדין, אלא על פי שני עדים, ומכיוון שזה נחשב שהיא נאנסה בזה שהייתה עם השני, כי עדים העידו שבעלה מת, היא לא נאסרת על הבעל הראשון, והיא מותרת לחזור לו, ועל זה אמר רבונה אמר בשם רב, ואחי הלכתה. שככה באמת ההלכה, למה הוא צריך להגיד את זה פעמיים? אמרת הגמרא, הוא לא אמר את זה פעמיים. הוא אמר את זה פעם אחת. והפעם השנייה אנחנו לבד אמרנו בדעתו של רב, שזה דעתו. לא שהוא אמר את ההלכה בשתי הפעמים, שאם היו שני עדים שהעידו שבעלה מת והתחתנה עם בעל אחר, ובעלה הראשון חזר, היא מותרת לו. הוא לא אמר את זה פעמיים, הוא אמר את זה פעם אחת. ומהפעם הזאת הבינו את האמרה השנייה שלו. אחד המכלל לחברתה התמר. אמר שמואל, המשנה אומרת שהיא ניסית על פי היתר של בית דין. למה היה עד אחד שהעיד שמת בעלה, והיא ניסית על פי עד אחד. ואחר כך באה בעלה, תצא מזה ומזה. אמר על זה שמואל, לא שענו אלא שלא מכחשתו. אם היא לא אומרת, מה אתה אומר? היה עד אחד שאמר שבעלה מת. בא בעלה ואומר, הנה הוא חי. אז מה אתה אומר? שהיא צריכה לעזוב את הבעל השני, ואסור לה גם להיות עם הבעל הראשון? זה מדובר דווקא שהיא לא מכחישה, והיא לא אומרת, זה לא בעלי. אבל אם היא מכחשתו ואומרת, זה לא בעלי, לא תצא, היא יכולה להישאר אצל הבעל השני. שואלת הגמרא, במה הסכינה, באיזה מקרה מדובר? אי לימה, אם מדובר פה, כמו שאמרנו קודם, שמגיעים בבית רי, באים שני עדים ומעידים, היינו איתו מאז שהוא עזב את הבית עד עכשיו, אנחנו אומרים, זה בעלך. כי מכחיש לימה יהוה? זה שמכחישה אותם, אז מה? אולי פשוט טוב לה הבעל השני, היא רוצה להישאר איתו, והיא משקרת שזה לא בעלה הראשון. היא לא נאמנת נגד עדים. אלא, מדובר פה בעד אחד שמעיד, שהבן אדם הזה זה באמת בעלה, ולכן היא יכולה להכחיש אותו. רגע, ואם היא לא מכחישה אותו, תעמד עם הכחשתו, לכן היא מותרת לבעל השני, השתקה, ואם היא אומרת, היא לא אומרת כלום, תצא מהבעל השני, אבל היא לא מזהה אותו בכלל, שזה בעלה. ואמר, אולי, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, משל במקרה שלנו, זה שהתחתנה, כשעד אחד בא ואמר לה, מת בעלך, אנחנו לא מחשיבים את זה כמו עד אחד. הרי כאן כאילו יש שניים. אז היא, כשהתחתנה, התחתנה כאילו על פי שני עדים. ועכשיו כשבא בעלה, טוען שהוא בעלה, ועד אחד מעיד שהוא באמת בעלה, הוא סך הכל עד אחד. הוא בא נגד שני עדים, כוח של שני עדים שאמרו שבעלה מת. ואין דבריו של אחד שהוא בא להכחיש כאלה שהם במקום שניים. אז גם אם משתקה הוא לא נאמן, העד הזה. מתרץ את הגמרא אחא במאי עסקינן, כאן מדובר שהתחתנה כי היה עד שהעיד שבעלה מת. ועכשיו כשבעלה בא אחד ואומר שהוא בעלה, ובאים ומעידים שהוא באמת בעלה, אחא במאי עסקינן שמי שמעיד עליו זה בפסולי עדות. אלה שלא קשרים להעיד. למשל, נשים וכדומה. וכדי רבי נחמיה דתניא, רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, כמו כאן שהאמינו לעד אחד, לומר שבעלה מת כדי להתיר עולה להינשא. וגם אלה שהם פסולים להעיד נאמנים. אם יש הכחשה בין העדים, עליך אחר רוב דעות. רוב דעות. ועשו עדות של שתי נשים שמעידות באיש אחד, כמו שני אנשים שמעידים באיש אחד, והם נאמנים, שניים נאמנים מול אחד, גם שהם פסולי עדות. לכן, אם האישה, עד אחד העיד שבעלה מת, ולכן התחתנה עם מישהו אחר, עכשיו בא מישהו אומר שהוא בעלה, ויש שתי נשים שמעידות שהוא באמת בעלה, אז אם היא לא מכחישה אותם, מאמינים לה, מאמינים להם. אבל אם היא מכחישה אותם, לא מאמינים להם. למה? כי היא טוענת שבוודאי בעלה מת, ואין כאן עדות כשרה של שני עדים שהם כנגדה, לכן סומכים עליה. ובהתאם התירוץ נוסף, כל היכה דעת העד אחד כשר מעיקר, האם היא ניסית על פי עד אחד, שעד כשר אמר שבעלה מת ולכן התחתנה, אפילו 100 נשים שבאות ואומרות, זה בעלך, אנחנו מעידות על זה. לא מאמינים להם. הן נחשבות כעד אחד, דמיין. לא מתייחסים לכמות הדעות, מתייחסים לכשרות העד. והם כיוון שהעד שהעיד שבעלה מת הוא עד כשר, אנחנו מאמינים לו. ולכן, היא נשארת איתו, לא תצא. מה שמדויק מדברי שמואל, שאם היא לא מכחישה, אז תצא. אחא במאי עסקינן, כגון דעתי האישה מעיקר, מדובר פה שהיא התחתנה עם בעל אחר, על סמך עדות שבעלה מת, מי העיד? אישה העידה. בבית דין התירו להינשא על פי אישה, כי ביתר עגונה סומכים גם על עדות אישה. ואחרי שהיא התחתנה, באו שתי עדים והעידו, על אדם מסוים זה בעלך, אם היא לא מכחישה אותם. תצא. כי יש כאן רוב דעות שאומרים, או אומרות, שבעלה חי. ותרצה לדרבי נחמיה, אחי, כך תעמיד את דבריו של רבי נחמיה. רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, כמו עד שבא להעיד לאישה שבעלה מת, להתיר אותה להינשא. עליך אחר רוב דעות. ועשו שתי נשים שמעידות דבר אחד, באישה אחת, נגד אישה אחת שמעידה אחרת, כמו שני אנשים באיש אחד. ולכן מאמינים לשניים. למה? כי מלכתחילה העדות הראשונית, שעל סמך העדות הזאת התירו לה להינשא, היה עדות אישה. אז אם עכשיו מגיעות שתי נשים ואומרות על אדם מסוים שזה בעלה, מאמינים להם. אבל במקרה שבאות שתי נשים באיש אחד, זאת אומרת שהיה איש אחד שהעיד שמת בעלה, והיא נישאת על פיו, והוא היה עד כשר, ובאו עכשיו שתי עדים ואומרות על אדם מסוים שהוא בעלה, אנחנו מחשיבים את זה כפלגה ופלגה דמי, זה כמו עד שמכחיש עד. וגם אם היא לא מכחישה את העד שאומר שבעלה חי, לא תצא, כיוון שהתחתנה ביתר. הראשון נאמן, כמו שניים, והשאר נחשבים כמו עד אחד. למדנו במשנה שאישה שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה שבעלה מת, על פי עד אחד, צריכה גט, אמרו לה שבעלה מת, הלכה והתחתנה עם בעל אחר, ובסוף בעלה הראשון חזר. צריכה גט מזה ומזה. שואלת הגמרא, למה היא צריכה גט מהבעל השני? ביש, למה מהבעל הראשון תיבאי גט? כי הוא הבעל האמיתי שלה, לכן צריכה ממנו גט. אלא מהבעל השני, עמי, למה היא צריכה גט מהבעל השני? באמת הוא לא נשוי, הוא לא תופסים קידושין באשת איש. זנות בעל מה הוא? זה בסך הכל זנות. אמר רב הונא, זה מדרבנן הגט הזה. גזרה שמה, אנשים ראו שבעלה הראשון, אנשים רואים שבעלה הראשון חי. שמה יאמרו, שמע, אנחנו יודעים שהיא בהתחלה הייתה נשואה לבעל הראשון. לאחר מכן התחתנה עם הבעל השני. למה? כנראה גירש זה, כנראה הבעל הראשון גירש אותה, והבעל השני נשא אותה זה כדין. ועכשיו אנחנו רואים שהיא יוצאת מהבעל השני ומתחתנת עם האדם שלישי בלי גט. נמצא אשת איש יוצאת בלא גט. לכן תקנו חכמים מדרבנן שגם השני ייתן גט. אנשים לא יודעים שזה שהתחתנה עם השני היה שלא כדין. שואלת הגמרא היא, אחי, אם אתה חושש שם אנשים יאמרו שהבעל הראשון נתן לה גט ולכן היא התחתנה עם הבעל השני, סייפה, במשנה בדף צדיק ב', דקטן שם כתוב שאמרו לה מת בעלך והיא לא ניסית לבעל אחר, אלא רק נתקדשה לבעל אחר ולא נבעלה לשני. אז היא לא נסרת על בעלה הראשון. ולכן אם אחר כך בא בעלה הראשון מותרת לחזור לו אפילו בלי גט מהשני. נשאלת השאלה למה? התמנה מנעימה, גם במקרה ההוא אנשים יאמרו, גרש זה, הבעל הראשון גרש, והבעל השני קידש זה, ונמצאת אשת איש שיוצאת שלא בגט, איך היא יוצאת מהבעל השני בלי גט? אלא מה אתה רואה מפה? לכאורה, שאנשים לא יטעו, אלא ידעו שבטעות התחתנה עם השני או התקדשה לשני. אומרת הגמרא, לא, לעולם מדובר גם שם בעיה גט. גם שמה היא באמת צריכה גט מהשני, רק היא יכולה לחזור לבעל הראשון. שואלת הגמרא, יחי, אם היא מקבלת גט מהשני, איך היא חוזרת לבעלה הראשון? נמצא שאנשים שסבורים שהיא קיבלה גט מבעלה הראשון, ועכשיו היא התקדשה לבעלה השני, ועכשיו היא מקבלת גט מבעלה השני, אנשים יהיו סבורים שהוא מחזיר גרושתו משנתרסה למישהו אחר. הרי יש דעה של חכמים שסוברים, שאם אדם גירש את אשתו והלכה רק התקדשה לבעל אחר, כבר היא נאסרת על בעלה הראשון, ופה אנשים יהיו סבורים שהיא מותרת לבעלה הראשון, יכולה לצאת מזה גם כן טעות. מתרץ את הגמרא, משנה שם סוברת, כמו דעתו של רבי יוסי בן כיפר. דאמר, כל האיסור של אדם שגירש את אשתו והייתה עם מישהו אחר, שהיא נאסרת לחזור אל בעלה הראשון אם התגרשה או התאלמנה מהשני, זה דווקא מן הנישואין אסורה. דווקא אם היא ניסית לשני ונבעלה לשני. אבל אם היא רק הייתה מן האירוסין לשני, התגרשה מהשני, מותרת לחזור לבעלה הראשון. שואלת הגמרא, אתה רוצה לומר שאם במשנה שם בדף צדיק ב' מדובר שאמרו לה שבעלה מת והתקדשה לבעל אחר, והיא לא ניסית לו, ובסוף בעלה חזר, מותרת לחזור לבעלה הראשון, מדובר שהיא מקבלת קודם גט מבעלה השני, איך ייתכן דבר כזה? המדיקתן הסייפה, שם בהמשך המשנה כתוב, אף על פי שנתן לאחרון גט, זאת אומרת, השני, גם אם הוא ייתן לה גט, זה לא נחשב שהיא גרושה. ולכן, אם אחר כך היא תהיה אלמנה מבעלה הראשון, לא פסלה מן הכהונה, תהיה מותרת להינשא לכהנים. היא לא נחשבת גרושה אפילו מדרבנן. מכלל זה תלמד, זה לא בעיה גט. היא לא צריכה גט, היא נתן לה גט, זה גט מיותר. זה היא בעיה גט, כי אם היא כן הייתה צריכה לקבל גט מדרבנן, אמה היא לא פסלה מן הכהונה. למה הגט הזה לא פוסל אותה מן הכהונה? הרי אם היא נחשבת גרושה, היא אסורה לכהן. אפילו אם היא גרושה רק מדרבנן. מזה שאתה רואה שהיא לא נאסרת לכהן אם היא מקבלת גט, זאת אומרת שהיא לא צריכה בכלל גט מהשני. אז אם כן נשאלת השאלה, למה? למה במקרה שהתקדשה למישהו אחר, חכמים לא חששו שכשתחזור לראשון בלי גט, יאמרו אשתי שיצא בלא גט? הרי אנשים יטעו שהראשון נתן לה גט, ולכן היא התקדשה לשני. ויראו עכשיו שיוצאת מהשני, יטעו לומר אשתי שיוצאת בלא גט. אלא מה צריך לומר במשנה הבאה, בסיפה, במשנה הבאה, שתי משניות אחר כך, בדף צדיק ב', למה באמת, אם היא רק התקדשה למישהו אחר, היא לא צריכה מנוגט? למה לא חושבים שאנשים יאמרו, איך היא התחתנה עם מישהו אחר? כנראה היא קיבלה גט מהראשון, ועכשיו היא התקדשה לשני, מה, היא יכולה לצאת מהשני בלי גט? מה, אשתי שיוצאת בלא גט? אמרי, אנשים יאמרו, למה שלא תוכל לצאת בלי גט? אולי קידושי טעות אהבו, אולי היה פה קידושי טעות, הוא אמר לו שמקדש אותה בתנאי מסוים, והיא לא עמדה בתנאי, לכן היא יוצאת בלא גט. שאתה אומר, אז למה ברישה לא תאמר את זה גם? כן, רישה נמי, במקרה של המשנה שלנו. למה חכמים תקנו שהיא תקבל גט מהבעל השני? הרי הקידושין לא תפסו, כי הרי הייתה אשת איש. שלא יאמרו, אישה יוצאת בלא גט, אשת איש יוצאת בלא גט. למה? אנשים יאמרו, אתה יודע למה היא יוצאת בלי גט? כי היה פה איזה תנאי או משהו, היה פה קידושי טעות. או נישואי טעות, אמר נישואי טעות אהבו. הוא שהוא התחתן איתה באיזה תנאי מסוים, והיא לא עמדה בתנאי למשל. מתרצת הגמרא, כנסו הרבנן. חכמים כנסו אותה, באמת, זה לא עניין פה שאנשים יטעו ויאמרו שהיא יוצאת, אשת איש יוצאת ולא גט, אלא חכמים כנסו אותה ש... תצטרך גט, ולא נסמוך על זה שבאמת אנשים יוכלו לומר, שזה היה נישואין בטעות. שואלת הגמרא, אז למה לעניין במשנה בדף צדיק ב' אנחנו לא כונסים? סייפה נמי לכנסוה. אם היא הלכה והתקדשה למישהו אחר, ואחר כך חזר בעלה, שיכנסו אותה שתצטרך גט. עונה הגמרא, יש הבדל גדול. כשהיא ניסית, הכוונה שהייתה כאן ביה, אז היא עברה על איסור, כי יש את איש. אמנם זה לא היה במזיד, אבל לא עברה על איסור. רישה עד עברה איסורה, הייתה יותר צריכה להיזהר לפני שהיא ניסית. כנסו החכמים, אבל סייפה, במשנה שם מדובר שרק התקדשה, לא היה ביה. זה לא כעבדה איסורה, היא לא עשתה עבירה כאשת איש, לכן שם לא כנסו הרבנן. שם החכמים לא כנסו אותה שתצטרך גט, אלא סומכים על עיקר הדין שבאמת הקידושין של השני לא תפסו כי הייתה אשת איש. ומה שאתה חושב שאולי אנשים יאמרו, שמה, היא אשתי, שאיך היא יוצאת בלי גט? לא, אנשים יאמרו, כנראה שהקידושין היו בתנאי מסוים, וזה היה קידושי טעות, כי היא לא עמדה בתנאי. לכן היא לא צריכה גט, עד כאן, דף פיחת.